על פי סדר היום, גם המקורי במודעות וקל וחומר עכשיו, אחרי דברי הראשון לציון, רוב רבנים ואיש מקצוע אחד. האם זה גם אומר שכך זה צריך להיות? בדרך כלל אם משווים ליום הכיפורים, שם אולי צריך שני רופאים ורב אחד. ופה קצת התחלפו היוצרות. ולפני שנשמע את האלוף במילואים, יעקב עמידרור, ועדת וינוגרד, בחלק ממסקנותיה, הקימה ועדת משנה, ועדת שמגר, שתקבע קריטריונים לחילופי שבויים, לפדיון שבויים. נדמה לי שפורסם שהופעת לפניהם, ושם היית בהופעה מרשימה כדרכך כנגד שחרור מחבלים. אולי זה אותו לכאורה. הוועדה הזאת אינה מפרסמת את מסקנותיה, ואולי לא בכדי. נשמח לשמוע את הדברים במקורם. בבקשה, האלוף במילואים יעקב עמידרור.
כבוד הרבנים, גבירותיי, רבותיי, המשפחה, אני מתרגש מאוד לעמוד פה. אני זכיתי לראות את הרב גורן כחייל פשוט בחטיבת הצנחנים בכמה אירועים. יושב פה הרב של החטיבה, אבל רוב החיילים הדתיים בחטיבה היו באותה עת בגדוד 50, גדוד הנחל המוצנח. בגדוד 202 היינו אולי חמישה דתיים בכל הגדוד. אבל יותר מכל דבר אחר זכורים לי הספרים שאני חושב שהצבע שלהם היה חום כהה, כאלה קצת ארוכים, חצי גיליון, שבהם אפשר היה לקרוא את השוטים הראשונים אולי בהיסטוריה היהודית, מאז החורבן. איך צריכים להתנהג חיילים? אני זוכר את עצמי בתור חייל צעיר מתלבט מה מותר לעשות עם הנשק בשבת, מה אסור לעשות עם הנשק בשבת, מתי מותר לנקות, מתי אסור לנקות, בכלל מה מותר לעשות בשבת. ומהר מאוד למדתי שהעיקרון הכי חשוב שהרב קבע, מעבר לפרטים הטכניים, הוא העיקרון שחייל דתי בצבא עושה את מה שחייבים, ואין תחליף, והוא לא מחפש שמישהו יחליף אותו כשצריך לעשות את הדברים, ואף אחד לא עושה את מה שלא צריך לעשות. ולכן חייל דתי לא מבקש שמישהו יחליף אותו ביום כיפור במערב, כי אם צריך לצאת למערב, הוא צריך לצאת למערב כמו החייל שאינו חובש כיפה. ואם אי אפשר עכשיו לעשות משהו בגלל שבת, לא יכול לעשות את זה לא החייל הדתי ולא החייל שאינו דתי. והכלל הזה שימש אותי ככלל ברזל, גם כשיותר מאוחר, לא כחייל, אלא כמפקד, צריך הייתי לקבל החלטות מה כן צריך לעשות ומה לא צריך לעשות. וקנה המידה היה ברור. מה שחייבים לעשות, עושים כולם. ומה שלא חייבים לעשות, לא עושים כולם. ואין ולא נכון להסתכל על סוגים שונים של חיילים מנקודת המבט של שמירת ההלכה בתוך הצבא. ואין לי ספק שרק בזכות העובדה שהרב גורן שם את המסד בצבא, ניתן היום לראות בבה"ד 1 מצב שבו בין 30% ל-40% מחיילי גדוד החי"ר, אני גמרתי את בה"ד 1 במצפה רמון בפלוגת החי"ר הראשונה שסיימה, וביקרתי לפני שבוע, שבועיים, בבה"ד 1, אחרי כל כך הרבה שנים, מסיבות משפחתיות, בין 30% ל-40% מחיילי פלוגת החי"ר הם חובשי כיפה. בבה"ד 1 בונים עכשיו בית כנסת ל-250 חיילים דתיים, ובקומה למעלה ל-70 חיילות דתיות. זה מתאפשר רק בזכות העובדה שבתחילת הדרך היה שם הרב גורן. ובלי כל קשר לגדולתו בתורה וליכולת שלו לעסוק לעומקם של דברים, לו רק זה היה לזכותו, הוא היה ברשימה של האנשים שהשפיעו על היכולת של מדינת ישראל לחיות חיים יהודיים יותר מהרבה מאוד אנשים אחרים. זה באשר לרב גורן, ועכשיו אני רוצה לעבור לדברים עצמם. אם למישהו מאנשי ההלכה יש איזושהי אשליה שהמציאות ברורה במקרה הזה של חילופי שבויים, אז הוא טועה. פה לא רק ההלכה לא ברורה, ולא רק מחלוקת ראשונים ואחרונים, ואני מציע לא להביא את אברהם אבינו, כי הוא הלך למלחמה, הוא לא הלך לחילופי שבויים, ולכן זה כמעט לא רלוונטי לשאלה שבה אנחנו דנים. היא יותר רלוונטית לשאלה של איך מנהיגים כוח צבאי בקרב, ובמכללה לפיקוד טקטי יש לי הזכות לתת כל שנה הרצאה על בסיס, על מנהיגות טקטית, על בסיס ההתנהגות של אברהם אבינו בקרב נגד מלכי הצפון. זה לא רלוונטי לשאלה שלנו. לשאלה שלנו יש המון סוגיות שהן רלוונטיות, אבל צריך להבין שלא מדובר פה לא בלחימה מסוג של אברהם, ואפילו במידה רבה מאוד שונה מהשאלה של שחרור השבויים על פי דמיהם. משום שמדובר פה בהתנהגות של מדינה שצריכה לחשוב במונחים של מדינה ולא במונחים של אנשים פרטיים כלפי אנשים פרטיים. וזאת שאלה הרבה יותר מסובכת. לא רק שיותר מסובכת, המציאות יותר מסובכת. קרי, לנסות ולומר בצורה מקצועית מהם היתרונות ומהם החסרונות של הליכה לקראת שחרור שבויים תמורת מחבלים, היא שאלה שלגבי המציאות שתיווצר יכולה להיות מחלוקת מאוד מאוד גדולה. ולכן כל מה שאני אומר פה, אני אומר בסופר זהירות ובידיעה שיש חברים שלי, אנשי מקצוע לא פחות טובים ממני, שחולקים עליי לא בהקשר ההלכתי, אלא בהקשר המקצועי עצמה. בסופו של דבר, אחרי הרבה מאוד התלבטויות לגבי המציאות, אני אומר מה המסקנה שלי. המסקנה האישית שלי, שנכון שמדינת ישראל לא תנהל מסע ומתן לגבי חטופים, אזרחים או חיילים, ולא תאפשר מסע ומתן על שחרורם של מחבלים תמורת שחרורם של אותם חטופים, חיילים או אזרחים. עולה שאלה מה המציאות, הרי בסוף במלחמות אנחנו מחליפים שבויים. למה לא נתייחס לחייל החטוף כאל שבוי, וכמו שמחליפים שבויים, נחליף גם אותו. וההבדל הוא הבדל גדול מאוד. החלפת השבויים נעשית בסופה של מלחמה, לפעמים כפרק האחרון של המלחמה שמסיים אותה. וכאשר אין מלחמה, שני הצדדים אומרים, לא משנה כמה שווית ממני וכמה אני שוויתי ממך, אנחנו משאירים את השולחן נקי בתומה של המלחמה. לא זה המצב ביחס לחטופים היום בידי ארגוני המחבלים. אנחנו בעיצומה של מלחמה. ולכן כל הניסיון להשוות את חילופי השבויים בסופה של מלחמה אל החלפת שבויים שלנו, חטופים שלנו, עם עצירים עם עצירים שהם ארגוני הטרור, היא השוואה שלא תופסת, היא ממש לא נכונה. והשאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, במנותק מהשאלה של החלפת שבויים בסוף מלחמה, מה הנזק או מה התועלת שישנם בהחלפת השבויים שלנו, החטופים שלנו, בעצירים שנמצאים בידינו. אני מצאתי ארבעה נושאים שבהם ייגרם לנו נזק. הנושא הראשון, כל שחרור כזה של חטוף אחד מול כמה מאות, נותן לארגוני הטרור דחיפה עזה במקומם. בבחינת אל תגידו בגת. אצלם הם נתפסים כיותר חזקים, יותר מוצלחים, כאלה שצריך לעזור להם, כאלה שמגיעים להישגים, בזה שאנחנו נותנים להם, שאנחנו משחררים עבורם כמות גדולה מאוד של מחבלים, תמורת אחד, שניים, שלושה או חמישה משלנו. ולכן כדי למנוע את התחזקותם בחברה שלהם, אנחנו לא צריכים ללכת לאקט הזה. הדבר השני, כבר נאמר, ההצלחה הזאת דוחפת אותם לחטיפות נוספות. הדבר השלישי, גם הוא נרמז פה, ברגע שאנחנו הולכים לעסקאות כאלה, אנחנו אומרים לרוצחים שנתפסים, אל תדאגו, אתם תשוחררו. יחטפו מישהו ואתם תצאו. לא תשבו את המאסר עולם שאתם אמורים לשבת. לא תשבו את 25 השנים שאתם אמורים לשבת. והדבר הרביעי, בכל החלפה כזאת, מקבל הצד השני הרבה מאוד יכולת שאין לו, משום שמדובר בעצירים, בעלי ידע רב, בעלי ניסיון, אם לחלק מהם לא היה ניסיון כשהם היו מחוץ לכלא, הם אומנו מחדש בכלא, ואנחנו פשוט נותנים להם אפשרות להרוג יותר יהודים, משום שתהיה להם יכולת יותר גבוהה. מארבעת הסיבות האלה, אני חושב שלא נכון שמדינת ישראל תאפשר לשחרר עצירים שנמצאים אצלה תמורת חטופים שלנו. אבל צריך לזכור שיש גם צד שני. והצד השני הוא המחויבות המוחלטת של הצבא ושל המדינה למי ששלחו לקרב. וזה כמובן נכון יותר לגבי חיילים מאשר לגבי אזרחים. בוודאי אזרחים שנתפסו תוך כדי עסקת סמים על ידי הצד השני. והשאלה איכן זה עומד. ואני חושב שפה צריך לחלק בין שני סוגי מאמצים. סוג מאמץ אחד הוא המאמץ להביא לשחרורם הצבאי. בעניין הזה באמת לא צריך לשקול שיקולים של מחיר. ואם מפקד הפעולה יאמר, יש סיכוי שאני אשחרר אותו, הסיכוי לא גדול, אבל בפעולה הזאת יהיו לנו הרוגים, צריך ללכת לפעולה. לא צריך לקבל את הדרישה של הצד השני לעשות את זה בכל מחיר. ובאמת אף אחד לא מתכוון בכל מחיר. כי כולם כשזה בא למשהו שחשוב להם, אומרים, טוב, לא לזה התכוונו. אם יאמרו למשל לאנשי השמאל שהחמאס דורש תמורת שחרורם של חמישה חיילים שנפלו בידיו, הוא דורש את זה שמדינת ישראל תבטל את הסכמי אוסלו. כל אנשי השמאל במדינת ישראל יגידו שזה לא יכול, אי אפשר לעשות את זה. ואם יבואו לאנשי ימין ויאמרו להם, רבותיי, אתם בעד בכל מחיר, החמאס מבקש שאתם תעזבו את ירושלים. כולם יגיד, לא לזה התכוונו. זאת אומרת, יש מחיר שלא באמת מתכוונים לשלם אותו. וכשאומרים בכל מחיר, מתכוונים למחיר שחיילים מוכנים לשלם מבחינת חייהם האישיים על מנת לשחרר את החבר שלהם. ופה זה באמת בכל מחיר. עולה פה שאלה כבדה מאוד של המחויבות ועד איפה היא מגיעה. ואני חושב שהיא מגיעה בדיוק עד הנקודה הזאת. זו דרך אגב הסיבה שאני חושב שכל מה שאמרתי לא תופס לגבי העיסוק במסע ומתן לגבי גלעד שליט. משום שמדינת ישראל איבדה את הזכות המוסרית לבוא ולומר למשפחת שליט, אתם צריכים להמשיך ולסבול, לבוא ולומר לשבוי עצמו, אתה חייב להישאר שם, משום שממשלת ישראל, כאשר היה בידה להמשיך במלחמה ולומר שאנחנו נמשיך במלחמה עד רידתה, עד שיהיה ברור שאנחנו יודעים מה עם גלעד שליט, והוא נמצא במצב שבו אנחנו יכולים לדאוג לשלומו, בין אם אנחנו מביאים לביקורי הצלב האדום ובין הוא עובר לשליטה של מדינה ריבונית, מדינת ישראל הפסיקה את המלחמה. וברגע שהפסיקה את המלחמה, היא איבדה את הזכות המוסרית לדרוש ממשפחת שליט להמשיך ולסבול ולהמשיך להקריב את הבן שלה. בכל מצב אחר, אנחנו לא צריכים לחשוב שמצב השבי הוא יותר חמור ממצב המוות, ואנחנו שולחים חיילים למשימות שבהם יכול להיות שהם ימותו. וצריך לקחת בחשבון שהם יפלו בשבי. ואני חושב שהדבר הזה, בניגוד למה שאומרים, לא ישפיע על המורל של החיילים. הם ממשיכים להילחם גם כשהם יודעים שהם עלולים להיהרג, וימשיכו להילחם גם כשהם יודעים שהם עלולים ליפול בשבי. אם אנחנו נבהיר את הדברים האלה מראש. לאור הדברים האלה, אני חושב שמדינת ישראל צריכה להחליף צורת ההתנהגות שלה. דרך אגב, אנחנו לא נהיה המדינה הראשונה בעולם. ככה נוהגת ארצות הברית מאז ומתמיד. ארצות הברית לא מנהלת מסע ומתן עם גורמי טרור שחוטפים אזרחים או חיילים אמריקאים. היא מאיימת, אבל היא לא מנהלת מסע ומתן. היא אומרת, אם לא תשחררו אותו, זה יהיה גורלכם, והיא מתכוונת לזה ברצינות. ולכן אני חושב שאנחנו צריכים לקבל את ההחלטה הזאת, והוועדה לא מפרסמת את החלטותיה, לא משום שהיא יראה ממישהו, אלא משום שבסום שכל היא חושבת שהיא לא צריכה להפריע למהלך המתנהל לגבי גלעד שליט. ואני חושב שנכון עושה הוועדה שהיא לא מפרסמת את זה, ואת הכללים צריך לקבוע לא כאשר הבעיה מוטלת לפנינו, אלא כאשר הבעיה הזאת תסתיים, והקביעה צריכה להיות בלי קשר לעניין קונקרטי שנמצא בפנינו, ואז צריך יהיה לשמוע את המלצות הוועדה, לדון בהם ולקבל את ההחלטה. אבל כבוד הרבנים, אם אתם חושבים שבמקרים האלה המציאות היא פשוטה, צר לי מאוד, היא מסובכת מאוד, לפחות כמו שאמר הרב גורן לגבי השאלה ההלכתית. תודה רבה לכם.